כל חי אונליין 93fm.co.il.
גפני אמר, זו החלטה אומללה, שופטי בגץ אינם מודעים לערך השבת וקוראים תיגה בנושא כל כך חשוב. התכבדו שופטי בית המשפט וישבו במקומם, דברי גפני, את הידיעה מסר כתבנו הפוליטי איתי גדסי. נמשכים החיפושים אחר בחור הישיבה שנעדר החל משעות אחר הצהריים בנחל אוג שבאזור ים המלח. כך נועם אלדן, מפקד יחידת החילוץ מגילות, שמסכם את החיפושים עד כה.
אם רדת החשיכה, אנחנו נערכים לסריקות לילה וחלוקת גזרות. כרגע 40 איש מיחידת חילוץ מגילות סורקים את השטח. בהמשך יגיעו עוד יחידות ועוד אמצעים.
כתבנו לענייני משטרה בנצי ליזורוביץ' מוסר כי הצעיר יצא לטיול עם ארבעה מחבריו שהתייבשו במהלכו, אחד מהם מזיק עזרה וארבעה מתוך החמישה הותרו וחולצו. למשפחתו של בחור הישבה מבקשים להתפלל להצלחתו. ישראל בן מרים איתה מלכה. שר הביטחון אביגדור ליברמן אמר היום בטקס הסגרה לחללי האצל כי כמו אז כך גם היום נלחמים חיילי צה"ל על מנת להגן על אזרחי מדינת ישראל. תפקידנו להיות מוכנים בכל עת ובכל מקום, ובמידת הצורך נוכל להביס את אויבינו. הותר לפרסום כי כוחות הביטחון סיכלו הברחת חומר נפץ מרצועת עזה. הבודקים במעבר הרז עצרו הבוקר שתי אחיות, וברשותן נמצא חומר נפץ לייצור מטעני חבלה. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסר כי חומר הנפץ הוטמן בתוך שפורפרות של חומרים רפואיים. כניסתן לישראל של השתיים אושרה לצורך קבלת טיפול רפואי למחלת הסרטן, ממנה סובלת אחת האחיות. שר האוצר משה כחלון חתם על צו לביטול מס הקנייה על טלפונים סלולריים. כתבנו איתי גדסי מוסר כי הצו הוא חלק מתוכנית נטו משפחה של משרד האוצר, והוא כולל ביטול מס הקנייה גם על סוללות וכרטיסי סים. המתיחות בין צפון קוריאה למערב. שגרירת ארצות הברית באום ניקי היילי שיגרה מסר לפיונגיאנג, בו אמרה, אנחנו לא מחפשים מלחמה, אז אל תנסו לתת לנו אחת כזו. במסיבת עיתונאים שכינסה אמרה השגרירה, הכדור נמצא בידיים שלהם, הם לא צריכים לנסות ולפעול בנקודה הזאת. רשת CNN מדווחת כי מפציצים רוסיים התקרבו למרחב האווירי של אלסקה בפעם השנייה בתוך 24 שעות. כתבנו שלמה ריזן מציין כי אמש דווח ששני מפציצים רוסיים בעלי יכולת גרעינית התקרבו למרחב האווירי של אלסקה ושבו על מסלולם לאחר שמטוסי קרב אמריקנים הוזנקו לעברם. כלי התקשורת ברוסיה מדווחים כי עיתונאי רוסי מוכר בשנות ה-70 לחייו מת מפצעיו שישה שבועות לאחר שהותקף באלימות בסן פטרבורג. כתבנו שלמה ריזן מציין כי העיתונאי היה ידוע כאחד ממבקריו החריפים של הנשיא ולדימיר פוטין. התחזית לקראת סוף השבוע, התחממות ושרב. ועד כאן חדשות כל חי.
כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי, תמיד איתי.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
נפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
טוב לכל המאזינים, ערב טוב למי שאיתנו באולפן, מנדי אור וזאב סגל. את התוכנית שלנו הפעם נפתח בנושא מצב הרוח של האדם. יש מושג שנקרא דור הפרוזק. בני אדם מחפשים איך לשפר את מצב הרוח שלהם, והם מוכנים לעשות הרבה או לשלם הרבה בשביל זה. אבל לא תמיד חייבים כדורים ותרופות בשביל זה, אפשר גם דברים נוספים. אחד הדברים שמשנים את מצב הרוח של האדם, זוהי העשייה של האדם, לעשות כמה שיותר. כשבני האדם נמצאים בפעילות, מצב הרוח של האדם משתפר. זה קורה גם כשבני האדם עוסקים בפעילויות שהן לא בדיוק הכי נעימות, ניקיון הבית, סידורים למיניהם, אפילו עבודה שלא לגמרי נהנים ממנה. בזמן הפעילות או אחריה, בני האדם יכולים להרגיש מעין תחושת סיפוק, תחושת יעילות עצמית. זו תחושה שעשינו משהו. כמובן שפעילויות שיש בהן מימד חיובי, משפרות את מצב הרוח שלנו עוד הרבה יותר. בנוסף לכך, עיסוק בפעילויות משאיר לנו הרבה פחות זמן להירעורים מיותרים שמשפיעים לרעה על מצב הרוח שלנו. לא פעם, בני האדם לא ערים כמה הם סובלים מהבעיה הזו. כשאדם חושב על נושא מסוים יותר מדי זמן, הוא מתחיל להאמין בו. אדם חושב שהוא לא יעיל, שהוא לא טוב, שהוא צעיר מדי, שהוא מבוגר מדי, שהוא חכם מדי, או שהוא הפוך מזה, שהוא ללא הרקע מתאים, או כל מיני בעיות אלה ואחרות שבגללם הוא לא מצליח בחיים. ככל שהוא חושב על זה, בהרבה מקרים, ריבוי המחשבה על נושא מסוים שיש בו ספק לטוב או למוטב, ככל שמערערים עליו בסיטואציה ניטרלית. לדוגמה, אדם לא עושה משהו טוב ויעיל במיוחד, אלא סתם שוכב במיטה או יושב רגל רגל. סתם לא בתנועה. סבירות רבה שהמחשבות שלו באותו זמן, אם והיה, והוא מערער מחשבות של אני טוב, אני לא טוב, אני יעיל, אני לא יעיל, סך המחשבות שלו יהיו בסיכומו של דבר מחשבות של אני לא יעיל, אני לא חכם, אני לא איכותי. והאם זה ישפיע על מצב הרוח של האדם? התשובה היא ודאי שכן. למרות שיש לאדם הרבה משאבים, חוכמה, יצירתיות, כוח, אסרטיביות, זריזות, נחישות, סבלנות, הרבה תכונות נהדרות. אם האדם שוב ושוב פוגע במצב הרוח שלו, הוא פוגע במשאב המשאבים שלו. הוא לא מאפשר לעצמו להוציא לאור ולתרגם הלכה למעשה את היכולות, את התכונות שלו. מצב רוח רע מביא את האדם לקראת דיכאון, חרדות, מתחים, לחצים. מצב רוח שמשתק את המשאבים של האדם. אם האדם מצליח לשנות את מצב הרוח שלו, הוא משנה גם את האופי שלו. כי האופי של האדם זה מה שמאפיין אותו. אופי מאפיין. מה שמאפיין אלה הן התכונות. התכונות זה הרגלי ההתנהגות שלו. והם תלויים במצב הרוח של האדם. אדם שמתנהג אלינו בצורה שלילית, הוא לא עושה את זה בגלל שהוא לא יודע איך לחייך. הוא לא עושה את זה בגלל שזר לו מה זה נקרא להיות נימוסי. הוא יודע מה זה אומר לחייך. הוא יודע מה זה להיות תרבותי. אלא שהוא במצב רוח שלילי, וזה מגביל אותו מלהשתמש באופי החיובי שיש בו. מצב רוח רע משתק את היכולות של האדם. אם האדם ייקח אחריות על מצב הרוח שלו, הוא ייקח אחריות על האופי שלו, על העתיד שלו. כי העתיד של האדם במידה רבה תלוי באופי שלו. כמו שאומר שלמה המלך, יד חרוצים תעשיר. אם האדם חרוץ, יש לו יותר סיכוי להיות עשיר ממי שאינו כזה. האופי של האדם יגדיר במידה רבה את העתיד של האדם. חזית האיש מהיר במלאכתו, אומר שלמה המלך, לפני מלאכים התייצב. אופי חיובי מוביל לקראת עתיד חיובי. אופי חיובי תלוי בלחיצת כפתור. איך קוראים לכפתור הזה? מצב הרוח של האדם. וכשהאדם שוב ושוב חושב כל מיני מחשבות, כמה הוא שלילי, כמה הוא רע, כמה הוא לא יעיל, הוא מרעיל את הנפש שלו. אנשים מצליחים בחיים שלהם, אלה הם אנשים שיודעים לנהל את מצב הרוח שלהם. לכן מפתח מהותי בשביל לנהל את מצב הרוח שלנו, לנהל את המוח שלנו, את המחשבות שלנו. לכן פעילות תנועה היא מהותית. למה? עצם התזוזה היא דבר טוב. חוץ מזה, זה לא מאפשר לנו להיות במצב של יותר מדי הרעורים לא בריאים. כמובן זה לא אומר שהאדם אמור לשתק את מערכת החשיבה שלו. הוא לא אמור להימנע מלחשוב ולערער על החיים, על הייעוד, על התפקיד, על העשייה שלו, אבל לא להרער מחשבות שסבירות רבה יובילו אותו להרער את מצב הרוח שלו. ואיך המחשבות האלה מגיעות? כאשר האדם הוא בגדול נמצא בחוסר תנועה, בדיכוי גופני, שמוביל לדיכאון נפשי. לא בהכרח, אבל בהרבה מקרים. פעילות גופנית, המשמעות שלה היא השפעה חיובית וגדולה עלינו. פעילות גופנית זה לא אומר שאדם חייב לקנות נעלי ספורט. עצם זה שאדם מרגיל את הגוף לזוז יותר. לחנות קצת רחוק ממקום העבודה, מהמקום שהוא גר בו, והלכת קצת יותר ברגל. לא מעלית, מדרגות. בנוסף לכך, שמירה לבריאות זה גם מעלה את רמת הסרוטונים במוח. כשעושים פעילות גופנית, ההשפעה של פעילות גופנית באופן קבוע על הגוף, לפעמים זה כמו השפעת התרופם. עוד נקודה. מחקר מעניין הראה שאנשים יכולים להידבק בשמחה. כלומר, אם אנחנו קרובים לאנשים שמחים, לאנשים עם תקווה, עם אומץ, עם תושייה, עם יוזמה, אנחנו נדבקים מהם. ואנשים שקרובים מדי לאנשים מתוסכלים, ביקורתיים, ציניים, נדבקים מהם גם כן. עוד נקודה. מעניין שיש לאנשים נטייה לומר, ככל שאדם מזדקן הוא פחות שמח. מתברר שזה לא נכון. ככל שהוא נעשה מבוגר יותר, הוא נעשה שמח יותר ומסופק יותר. כך זה בהרבה מקרים. צעירים בהרבה מקרים, ביום יום שלהם, בשגרה שלהם, לחוצים מתוחים, להספיק כל כך הרבה, ואם הם לא יספיקו ביניהם, זה דרמטי כל כך. המבוגרים הם יותר ויותר מפנימים, שבסוף הדברים יסתדרו, בסוף נמצא פתרון. הם רואים את החיים בפרופורציה רחבה ובריאה יותר, נכונה יותר על המשפחה, על הבריאות. הם רואים את הצדדים החיוביים של החיים יותר ויותר. ומכאן לעוד נקודה מעניינת. מתברר, אנשים במצב רוח חיובי יותר נוטים להיות יותר אימפולסיביים מאשר אנשים שליליים. כנראה, אנשים עם מצב רוח חיובי יותר מרגישים טוב ביחס לעצמם, ולכן הם מאמינים מאוד ברגשות שלהם, לכן הם נוטים יותר ויותר לפעול ממקום של אינסטינקטים של רגשות, הם מרשים לעצמם, הם מרגישים טוב עם עצמם, ולפעמים התקווה הופכת לאשליה. ומכאן לעוד נקודה שקשורה אל השמחה וקשורה אל הבחירה של האדם. אדם שהוא שמח הוא נטול ספקות. אין לך שמחה כאתרת הספקות, כך אומר הרד"ק רבי דוד קמחי בפירושו לספר משלי. הבחירות של האדם מהותיות לשמחה של האדם. בכל זאת, לא פעם בני אדם מתקשים בעשיית הבחירות שלהם. למה? הרבה אנשים מרגישים שהם תקועים בחיים כשהם צריכים לעשות בחירה בחיים, בחברה, במשפחה, במקצוע, אפילו בקניות שלהם. לפעמים הקושי הוא כל כך גדול שמעדיפים להימנע. להימנע מלבחור. למה? כי לבחור זה לשלם מחיר. לבחור זה אומר לוותר. ברגע שאדם בוחר בן זוג, הוא מוותר על כל השאר. ברגע שאדם בוחר על מקצוע מסוים, הוא מוותר על כל השאר. ברגע שאדם בוחר חיים בריאים, הוא מוותר על אוכל או בריא. לא תמיד זה קל. ברגע שאדם בוחר חיים מחושבים, הוא מוותר על הספונטניות, חוסר האחריות. בזמן שאדם בוחר יראת שמיים, הוא בוחר לעצמו מסגרת חיים, שיש מחיר. המחיר הוא משתלם, אבל יש מחיר. לכן, לא פעם בני אדם מבינים, צריך לאכול בריא, מבינים, צריך להיות נחמד, צריך להיות נעים, להיות בוגר, לא להיות אימפולסיבי. אלא שההחלטה היא לא רק שכלית, אלא גם רגשית. יש אנשים שאומרים, אני לא מבין, אם זה כל כך פשוט לך שאתה מבזבז את הכסף, אז למה אתה לא מפסיק עם זה? אם זה כל כך פשוט לך שאתה אוכל אוכל לא בריא, אז למה אתה לא מפסיק עם זה? השואל שואל שאלה, והוא לא מבין שהבעיה היא לא בהבנה, אלא בבחירה, במחיר הרגשי. העשייה דורשת מחיר רגשי, לא רק הבנה שכלית. האישה תאמר, אני כל הזמן מסבירה לבעלי כמה הוא צריך להקפיד על אוכל בריא. הוא לא מקשיב לי. ואז שמישהו אחר מדבר על כך, פתאום הוא אומר על זה, קדוש קדוש. למה לי הוא לא שומע? מה? כי אני אמרתי לו. התשובה היא, כן, יכול להיות שאת אמרת לו, בכעס, בתוקפנות, בתסכול, מתוך תוכחה, כל מיני סגנונות תקשורת לא יעילים. אז במקום לעורר הבנה אצל האחר, עוררנו התנגדות אצל האדם האחר. אם מישהו מדבר אליי בצורה תוקפנית ולא נעימה, אבל אומר דברים נכונים, המוח שלי עושה שני דברים. הגיונית אומר, הוא צודק. רגשית, אם אני אקשיב לו, הוא ימשיך לדבר אליי ככה. הוא ימשיך להשתלט עליי. הטון דיבור שלו מתפרש כמאיים עליי. ואז אני אומר לעצמי, עדיף לי לאכול אוכל לא בריא ולא להקשיב למי שמוכיח אותי בצורה לא נעימה. וככל שילחצו עליי בצורה לא נעימה, אני אהיה בעמדה שלי עד שבסוף אני אפילו יאמר שהאוכל הלא בריא הוא בעצם הכי בריא שיש. איך הגעתי למסקנה הזו? לא בגלל מחקרים, לא בגלל העמקה, לא בגלל מערכת החשיבה שלי, אלא בגלל שאני לא רוצה להיכנע רגשית לתוכן ההגיוני שמוגש אליי בצורה מאיימת. בקיצור, אני צריך לבחור, ואני בוחר על בסיס שני נתונים, שכל ורגש. לכן לא חכם לומר למישהו, למה אתה לא חכם? או למה אתה לא הגיוני? כי האדם לא פועל רק בצורה הגיונית. בכל אופן, לא לפי ההיגיון שלנו. כמו שהפתגם אומר, ללב יש היגיון, שההיגיון לא יכול להבין. נצא להפסקה, ובעזרת השם מיד לאחר מכן, נתייחס אל הנושא הזה, ואל שאלותיכם בכלל, בנושא נפש האדם. האדם בינו לבין עצמו, בינו לבין המשפחה, בינו לבין החברה. הפסקה, ובעזרת השם, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77 ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il
מהפכה ברפואת השם בהנהלת דוקטור יגאל ניאזוב. בואו להכיר את החדשנות והטכנולוגיה בתחום רפואת השיניים. שתלים איכותיים בסריקה ממוחשבת ללא מדידות כואבות, ברמת הדיוק הגבוהה ביותר ובמחירים ללא תחרות. והאיכות זירקוניה, הכתר המתקדם והאיכותי ביותר. חייגו עוד היום לרפואת השם 03-619-2885.
אומרים שלהילחם בתאונות הדרכים זו קריאת ים סוף, ואני אומר, לא. בכל שנה בחופשת הפסח נהרגים בכבישים 16 אנשים בממוצע. הפסח הזה, בואו נלחם כולנו על החיים, ונפחית יחד את מספר ההרוגים. לא צריך לעשות הרבה. אם כל אחד מאיתנו יפסיק לקרוא ולכתוב מסרונים בזמן הנהיגה, דיינו. הפסח הזה, כולנו נלחמים על החיים. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
תשמע, אתה חייב לעבוד בפרסום ויחסי ציבור.
שומע את המשפט הזה הרבה? אם תמיד חלמת להשתלב בעולם המרתק של פרסום ויחסי ציבור כמו הבוגרים שלנו, בוא ללמוד בקורס המוביל בישראל בבית הספר של איגוד חברות הפרסום. ההרשמה למחזור 10 בעיצומה. מלגות לזכאים.
לפרטים והרשמה חייגו כעת 03-579-2111. הבית ספר של איגוד חברות הפרסום 03-579-2111.
לכל ראש יש ראש. מותג הכובעים הבלעדי מבית ברון כובעים, בדגמי קנץ', המבורג וחסידי, עכשיו במחיר מפתיע. ראש, לראש שקט. לבירור הסניף הקרוב 1-599-578-946.
18,000 שקלים בחודש? גם אתה יכול להרוויח משכורת כזו. הצטרף לנבחרת התלמידים במכינה לתואר ראשון בניהול לוגיסטיקה וכלכלה, ועלה על הדרך למקצועות הניהול הבכיר. צלצל עכשיו לקמפוס החרדי באוניברסיטת בר אילן, 03-738-4272.
שלום, כאן אריה אשדת, יועץ חינוכי, זוגי ומשפחתי, מנהל התוכנית להכשרת מנחי הורים במרכז ינר. אני מזמין אתכם ללימודי הנחיית הורים במרכז ינר, המקיים הכשרה בלעדית באישור משרד החינוך. כי הנחיית הורים לומדים רק אצל המומחים.
מרכז ינר, לומדים רק אצל המומחים. 02-6321-620.
פסיכותרפיה או ייעוץ נישואין?
ייעוץ רב תחומי, זה המקצוע בשבילך. הרשם לאחד מקורסי הייעוץ במרכז הישגים בראשות הרב אייל אונגר. פסיכותרפיה, ייעוץ נישואין, הנחיית הורים וייעוץ רב תחומי. מרכז הישגים, 03-652-5244. 03-652-5244.
מבצע באופטיקה אלתרים, 69% הנחה על כל החנות. אופטיקה אלתרים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
עכשיו איתכם הנפש בראי היהדות עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה ויושב ראש מרכז הישגים.
שלום, ערב טוב.
שלום.
שלום וברכה.
שלום כבוד הרב, רציתי לשאול, אני לומד בישיבה בבני ברק.
כן.
היה לי כל מיני התלבטויות, אני החלטתי לעזוב בזמן הזה. בסוף, אני מעמידה מאוחר.
רגע, אני לא שמעתי, סליחה, לא שמענו. למה, אתה לומד בישיבה בבני ברק, החלטת לעזוב?
החלטתי לעזוב בגלל כל מיני שיקולים, שאלתי את הרב שלי והוא תמך בזה, אבל בגלל ש... היה קצת מאוחר, אז בסוף אני דחיתי את זה לזמן הבא. כעת, אני רוצה ליצור בעצם רושם טוב על הצוות, שבזמן הבא יהיה לי יותר קל לעזוב, אבל בתוך הלב אני מרגיש ממש דפוק, כאילו שאני צריך לסבול את זה זמן שלם, מתוך שעם הסביבה שלי אני לא מסתדר עם כל העסק שאמרתי, אני כבר הייתי בטוח שאני עזב בזמן הזה, הייתי בטוח שאני גומר איתם, אז ככה שנהיה לי כזה סבן טוב.
כן. זה בעצם מבחינתך, הזמן הוא עובר מאוד לאט. זה מתסכל, כיוון שכאשר אתה יודע שאתה כבר מגיע לקראת המטרה שלך, במקרה הזה לעזוב את הישיבה, אז אתה יודע שזה שאלה של זמן מתי זה יהיה, ואתה מתקדם לקראת. ברגע שאתה לא רואה את האור בקצה המנהרה, את ההחלטה שאתה רוצה להגיע אליה, בטווח הקרוב, ואתה עד רב רואה את זה יותר ויותר, אז מבחינתך, הקושי כאן, אם אני מבין נכון, הוא מעבר ליום-יום שלך, עכשיו גם כן נראה שהזמן ילך ככה לאט, וזה עוד יום וזה עוד יום, ואיך עוברים ככה את הזמן הזה ואת הימים שיכולים להיראות כארוכים יותר. בדרך כלל אדם שהוא שמח, הזמן עובר לו מהר יותר, אדם שהוא עצוב, מתוסכל, מדוחדך, הזמן עובר לאט יותר, אולי ינסה לגעת בזה גם כן. אבל בינתיים, אני מבין, זה בגדול המצב בו אנחנו נמצאים.
נכון, כי בעצם כל הזמן הזה שאני אהיה בו בזמן הבא הוא בעצם בשביל לעזור, לא בשביל להיות בו.
נכון. וזו אחת הסיבות שבני אדם רואים את הזמן כעובר לאט. ולמה זה? ברגע שיש לי איזושהי משמעות, איזושהי מטרה מסוימת, אני אמוקד במטרה ולא בזמן שעובר, ואז הזמן עובר לי מהר יותר. כי זמן שעובר או לא עובר הוא תלוי לא רק במשהו אובייקטיבי, הזמן העובר, אלא גם בתחושה של האדם. כמו שלדוגמה, האדם יהיה בתוך חדר. החדר יהיה עם רעיתים א', ב', ג'. אחד ישים לב לרעית א', השני ישים לב לרעית ב'. למה? כי אחד זקוק יותר לרעית א', השני זקוק לרעית ב', כלומר, במקום של צרכים, רצונות וכדומה, אנחנו שמים לב למה שנמצא בשטח. כמו שזה לגבי עצמים, כך זה גם כן לגבי זמן. גם את הזמן, כמו שאת העצמים חפצים בחדר, כפי שתיארנו כעת, אנחנו חווים את זה והכל תלוי בהרגשה, כך זה גם לגבי הזמן. הזמן שעובר הוא גם תלוי בהרגשה. ברגע שיש לנו משמעות, ברגע שישנה מטרה, אנחנו לא שמים לב לזמן שעובר, ויותר מכך, ככל שהמטרה תהיה גדולה יותר, ככל שהמטרה תהיה משמעותית יותר, ככל שתהיה מרתקת יותר, אנחנו פחות ופחות נשים לב לזמן. ככל שאין מטרה, הזמן עובר לאט, 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 לאט. יפה, והזמן שעובר לאט, אז הוא מתסכל עוד הרבה יותר, ולמה? מכיוון שאנחנו מרגישים שזוהי מערכת שאנחנו לא נצא ממנה לעולם. למרות שאנחנו יודעים מראש שזה עוד חודש, עוד חודשיים, עוד שלושה חודשים, אנחנו יודעים שזה פרק זמן קצר, אבל הידיעה הזו היא לא מניחה לנו, מכיוון שכשהזמן עובר לאט, כך זה בהרגשה, אז אנחנו מתקשים מאוד. אחרי כל הרקע הזה, אז כבר תמונה כאן הגישה. הגישה צריכה להיות לראות איזה, בכל אופן, כן מטרות אפילו לא רציניות, אבל כן מטרות אפילו מינימליות, אני כן יכול למצוא בתוך הזמן הזה, שבו אני אהיה בזמן הבא בישיבה. כלומר, אם זה בנושא לימוד, אם זה בנושא חברה, אם בכל תחום. אם והיה, ואני אצליח למצוא לעצמי מספר מטרות, לא הכי מהותיות, לא הכי חשובות, אבל איזה שהן מטרות מסוימות, אז יהיה לי קל יותר לעבור את הזמן. אני לא אומר שזה יהיה קל לך, אני כן אומר שיכול להיות שתצטרך אפילו פעם בבוקר ופעם בצהריים, ליצור לעצמך את המטרות ל-3-4 שעות הקרובות. ואז בצהריים עוד פעם, מטרות ל-3-4 שעות הקרובות. לא שזה יתבצע בדיוק בצורה מדוקדקת, לא שזה בדיוק יהיה איך שאתה מתכנן כל הזמן, אבל כן עצם זה שאתה יודע שיש איזה שהן מטרות מסוימות, אם זה כפי שאמרנו, בלימוד, נושא מסוים, תחום מסוים, מסכתות מסוימות, מה שמבחינתך ערב ללבך, אז יהיה לך קל יותר לחוות את הזמן שעובר.
אז מה הכוונה עם מטרה? בעצם מתחילת היום גם יש לי כל פעם יש לי מטרה, יש לי זמן ראשון, יש לי סדר ראשון, סדר שני, סדר שלישי, מה הכוונה עם מטרה?
יש לך את הסדר ראשון, שני ושלישי, אבל אתה לא חווה אותו בצורה, אתה לא חווה אותו בצורה רגילה, אתה חווה אותו בצורה של קושי, אתה חווה אותו בצורה מתסכלת, בצורה קשה, מכיוון שאתה לא, אתה לא חווה את הסדר, אתה חווה את המועקה ואת הקושי, כיוון שאתה רוצה לצאת מהמקום שבו אתה נמצא.
נכון.
אז זה מה שאני אומר, מבחינתך, אתה נמצא בתוך מסגרת, אבל המסגרת היא לא המטרה שלך. אתה נמצא בתוך מסגרת שזה סדר ראשון, סדר שני וסדר, והסדר השלישי. אבל זה לא, זו לא המטרה, זו לא חוויית המטרה שאתה חווה אותה. אתה לא חווה כאן מטרה, אתה לא חווה איזושהי שאיפה מסוימת שאתה רוצה להספיק, לעשות, להשתלם, להתלטש, להתחדל.
לכן אני הופך את זה באמת למטרה.
או, אז לכן אני אומר שלא תמיד זה יהיה קל לך, ולכן אני אומר שלא כדאי לך עכשיו, לדעתי בשלב הזה, לקבוע מטרה לזמן הבא. לא לקבוע מטרה כזו, כי בינתיים זה לא מה שכנראה יעבוד, בגלל שאתה, אם הבנתי נכון, תיארת שאתה עם מצב רוח קצת מדוכדך, קצת קשה לך בזמן האחרון, ואתה לא מרגיש בנוח בישיבה שבה אתה נמצא, אז אתה לא כנראה בשלב הזה יהיה לך קל כל כך לייצר מערכת של מטרות, לטווח ארוך וכדומה, אבל כן, בשלוש שעות, בבוקר, שלוש שעות הבאות, בצהריים, עוד פעם שלוש שעות, כלומר, ליצור עצמך מטרות מטרות בזמנים, אפילו פעמיים, שלוש במהלך היום, המטרות הן מטרות שמה שנראה לך שיכול להיות, תראה, אתה לא תוכל לייצר לעצמך מטרה למכור רייטים, אתה לא תוכל לעשות את זה בישיבה, ואתה כן תוכל לייצר לעצמך מטרה של ללמוד נושא מסוים, מספק בתחום מסוים, יכול שתוכל ליצור עצמך אפילו מטרה בנושא חברויות וקשרים בני האי, קשרים בחורים וכדומה. כלומר, בתוך העולם שלך, המקום שבו אתה נמצא, למצוא איזה שהן מטרות אפילו לא גדולות מאוד. גם את זה כדאי לאותו רם שמשגיח, לא זוכר מה אמרת בהתחלה, אם דיברת עם מישהו מהצוות שאמרת לי. אז עם הבן אדם שדיברת איתו, עם ה... האיש מהצוות שדיברת איתו, הרם שדיברת איתו, אז אם אפשר, אם אפשר שהוא גם כן יוכל לעזור ולסייע בנקודה הזו, כלומר להבין אותך ולאפשר לך גם כן איזשהו מרחב מסוים מקום הזה, אם זה מתאפשר כמובן מצד המערכת.
כן, בעיקרון אני לא, כל הסיפור שעירבתי אותו היה בעצם בטעות, כי בעצם אני כל, אם אני רוצה לעזור ישיבה, הזירו אותי לא לדבר עם הצוות, כי הם אחרי זה יכולים להראות.
כן, הבנתי, אבל, הבנתי, אבל יש אחד שכן יודע?
יש אחד שיודע.
מצוין, אז אחד?
השאלה אם עכשיו מתכנע אותו שאני לא עובר, או...
אתה בכל אופן, הבנתי. לא, לא הבנתי. אתה בכל אופן עוזב, לא? עוזב בסוף הזמן.
כן, אני עוזב. השאלה איך כעת אם אני אשתף בזה, זה איש צוות, זה יכול בעצם להרוס.
רק אותו אתה משתף?
אותו, אבל הוא, הוא יכול לעלות את זה למעלה.
הבנתי.
אבא שלי הוא משגיח. אבא שלי משגיח בישיבה, והיה כזה סיפור. בחור שיתף, זה איש צוות.
כן, נכון, נכון.
הישיבה נפגעה. הישיבה נפגעה שבחור רוצה לעזוב, אז היא לא מסרה עליו.
הבנתי. תראה, אם ואה ונראה לך שזה יכול לפגוע בך באישית, אז יכול להיות שאולי מבחינתך אכן לא יהיה ראוי לשתף אותו ותעשה את הדברים האלה לבד. בסדר, שיהיה בהצלחה בעזרת השם. שלום ערב, שלום ערב טוב.
שלום הרב.
שלום וברכה.
הרב, קודם כל, חזק וברוך על השידור הרב.
ברוך תהיה, תודה רבה.
הרב, השאלה שלי, כאילו, איך אפשר להסתדר עם, עם חברה, במיוחד חברה של משפחה, ש, שמצד אחד הם, הם רואים אותך כאילו, כמו מה שנקרא כאילו, כיום נבח, ואתה עצמך רוצה להראות את הביטחון העצמי מצד הדיבור איך, בתקשורת שלהם איתם ביחד איתך, ומצד שני הם, 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 הם מסתכלים על, עליי בהבעת פנים, כאילו שאני לא שווה כלום, אבל מצד אחד הם, הם שומעים את מה שאני אומר. כאילו, הם לא, הם לא, הם חושבים שאני כלום, כאילו.
כן. המשפחה שלך חושבת שאתה כלום, ואתה שואל את עצמך איך אתה יכול להעלות את רמת ההסתכלות של האם עליך.
כן.
אתה לא יכול. ולכן...
למה?
אני אסביר. אם תאמין שאתה לא יכול, יש סיכוי שההסתכלות שלהם תהיה... מרוממת יותר עליך. ואני אסביר, זה נשמע אמביוולנטי, דו-כיווני מה שאני, מה שהדברים נאמרים, אבל נראה לי שנוכל להבין את זה. ברגע שאתה נמצא בחברתם, אחד מהדברים שאתה מרגיש, שאתה מרגיש את הלחץ ואת הנעימות, ורגע, מה עכשיו? עוד פעם, נבח, עוד פעם מסתכלים עליי ככה, ואיך מסתכלים, ומה מסתכלים, ואיך אני יכול עכשיו עוד פעם להוציא מהם את הדעה הרעה עליי? רגע, אולי אני יעזור. לא, רגע, אם אני עוזר, אז יגידו שאני פרייר. אז אני לא יעזור. רגע, אם אני לא עוזר, אז יגידו שאני חוצפן. אז מה אני... רגע, אני אגיד את האמרה הזו. לא, אני אגיד את האמרה אחרת. ואז מה שקורה הוא שאתה חווה את אי-הנעימות ואת הלחץ, ומה שאתה חווה במחשבות, הם לא יודעים מה עובר לך בראש, אבל הם כן רואים. אבל הם כן רואים התנהלות שהיא אדם שהוא לחוץ, שהוא מנסה מצד אחד להרשים, מצד שני להוכיח, לא, אני אעשה בדיוק אחרת. ואז כל מערכת הרגשות שם, היא מעורבלת והיא מסורבלת, והיא מעייפת אותך, ואז זה פוגע ביכולת שלך להתייחס אליהם בצורה רגילה. זה פוגע ביכולת שלהם להתייחס אליך בצורה רגילה. ולכן...
כן, אבל דוגמה רב ב... בדברים של דוגמה שאני נתן לי איתם בבית כנסת, אני קורא בתורה, אני מסך שיעורים, אז פה היחס שלהם, כאילו, שאני יודע לדרוש טוב וזה, אז הם מסתכלים עליי בבית אחר מישיבה של דיבור בחברה ודברים כאלה, כאילו. לא סומכים עליי, כאילו, מה ש...
תראה.
סומכים עליי, כאילו, שאמרים לי שאתה קורא יפה ואתה מחזן, אתה...
תראה, זה שמפרגנים מדי פעם ומעודדים מדי פעם, דבר נהדר, אין ספק. רק אנחנו מדברים עכשיו על הזמנים שבהם אנחנו לא מצליחים להרשים. אז על הזמנים האלה. בזמנים האלה, מה שאני ממליץ זה שכמה שיותר תצליח להתעלם, אז יהיה לך קל יותר להיות אתה. וכאשר אתה תהיה אתה, אז השאלה היא שלך עם עצמך. האם אני ראוי להערכה או לא ראוי להערכה? אם בעיניך אתה ראוי להערכה, אז אתה ראוי להערכה, לא בטוח שהם יעריכו אותך, אבל יש סבירות שהם יותר יעריכו אותך, כאשר אתה פחות תעניק משקל להערכה שלהם אותך. ברגע שאתה מעריך...
אבל, אתם נותנים לי, כאילו, חצי חיוך, כאילו, שהם מעריכים אותי, שהחיוך הוא לא אמיתי.
אני, מה שאני אמליץ, זה שאתה תלך על גישה חדשה. זה לא יבוא לך תוך יום אחד, זה יבוא תוך חצי שנה. אבל העיקרון הוא שאתה מעכשיו אומר לעצמך, זהו. אני... לא חשוב לי יותר מה חושבים עליי. אם והיה ויש להם ביקורת עניינית, אז אם זה ענייני, אני אתייחס אל הביקורת העניינית. אם והיה ואני רואה שזה מפיל אותי וזה מתסכל אותי וזה מרעיל אותי רגשית, אני לא מתעניין, אפילו יכול מדי פעם מתרחק מהמקום, העיקר לא להיפגע. אתה לא יכול לפגוע בעצמך עוד פעם ועוד פעם.
טוב, אבל העניין הוא שכאילו, זה גם תחשילים מעריכים, כאילו, ואותי הם לא כל כך, כאילו, זה כמו שאנחנו כאילו מחזקים את הדודים ואת הדודות וזה, אבל אותו הם מתייחסים אליו כאילו יותר טוב, ואותי כאילו פחות כאילו.
הבנתי.
אז זה מה שאני אומר, איך כאילו אני יכול כאילו, כדי שאני אוכל להיות כאילו, כאילו, לפחות שיקבלו גם כן כאילו את מה שאני אומר, כאילו, כמו אצל אח שלי.
הם יקבלו את מה שאתה אומר כשהם יבינו שאין להם ברירה לקבל את מה שאתה אומר. היום הם יודעים שיש להם ברירה. היום הם יודעים שהם יכולים להשפיע עליך. היום הם יודעים שאם הם מרימים גבה או אומרים אמרה, הם יודעים שזה משפיע עליך. ולכן הם לא מקבלים אותך, כי הם יודעים שהם יכולים לעצב אותך. ביום שהם ידעו שאי אפשר לעצב אותך, אז הם יקבלו אותך. היום הם יודעים שהם יכולים להשפיע עליך, והם יודעים איזה כפתורים לוחצים עליהם בשביל להשפיע עליך. הם יודעים מצוין איזה הרמת גבה, איזה הסתכלות, איזה מבט ואיזה אמרה תזעזע אותך. הם יודעים את זה. אני בטוח שאם נשאל אותם, תגידו, מהי האמרה, הרמת הגבה או הסגנון שצריך לעשות בשביל להפעיל את, במקרה הזה, אותך? אז הם ידעו. הם לא יגידו, מה? אנחנו, אין לנו מושג המדובר, זה רחוק מאיתן, לא מבינים. הם יודעים מצוין. אז הם יודעים מצוין. אז לכן אני אומר, כל עוד הם יודעים שהם יכולים לעצב אותך, אז הם יעשו את זה, אז הם לא יקבלו אותך. אם והיה, והם ידעו שאי אפשר לעצב אותך, אז הם יתחילו לקבל אותך.
הבנתי, הרב. נכון, שאני קדקש את זה, בזמן שהתחתנתי, כאילו, את ההרגשה הזאת, כאילו, זאת אומרת, כאילו, במילים אחרות, אומרים, אותך אפשר לשנות, אז אתה חי איך שאתה, וגם כשאני איתם ביחד, אז מקבלים אותי איך שאני.
נהדר.
תודה רבה, חזק וברוך הרב.
ברוך תהיה. אנחנו נצא להפסקה, ובעזרת השם, מיד לאחר מכן חוזרים.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 03-903-903-9. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77. ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il.
עדיין סובלים מכאבים? ביקיור לייזר, המכשיר עם הפעולה הכפולה, שמטפל גם בכאב וגם במקור הבעיה. עכשיו, במחיר מיוחד, חייגו, כוכבית 3414.
הטיפול באמצעות המכשיר אינו מחליף טיפול תרופתי ככל שזה מומלץ על ידי רופא. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
הבית שלך בקהילה. הציבור החרדי, בני קהילות קודש תימן, שימו לב. הנכם מוזמנים לכנס היסוד לקריית מהריץ בעיר אימנואל, שיתקיים ביום ראשון, אור לחפחת וניסן, באולמי ארמונות חן בני ברק, בשעה 19:45. בהשתתפות נשיא הקריה, מרן פוסק עדת תימן, הגאון רבי יצחק רצה בשליטה, ועוד רבנים חשובים ואישי ציבור. במהלך הכנס תימסר סקירה על הפרויקט ויוצגו מחירי הדירות, מספר הדירות מוגבל והזריז נזכר.
משרד התחבורה גאה להכריז, רכב חדש, לוחית חדשה בשמונה ספרות.
בשמונה ספרות? את מי זה מעניין?
זה מעניין את מנהל המוסך, שלא יוכל לקלוט אותך במערכת. זה מעניין את השומר בחניון, שלא תוכל לצאת ממנו. זה מעניין
הבנתי,
את...
הבנתי, הבנתי. מעניין.
אם יש לך מערכת מחשוב המשתמשת במספרי רישוי הרכב, כדאי שזה יעניין אותך. השנה יעלו אלפי כלי רכב חדשים לכביש, ולהם לוחית רישוי בשמונה ספרות. היה מוכן לשינוי. משרד התחבורה, mot.gov.il.
הגעתם לגיל 50? החניכיים שלכם בסכנה, ויכול להיות שאתם בכלל לא מרגישים. כללית סמייל מזמינה אתכם לבדיקת אבחון כוללת חינם. פרטים באתר ומרפאות כללית סמייל.
תלמד, תעבוד, תתפרנס בכבוד. המרכז האקדמי לב מזמין אותך ליום ייעוץ אישי ביום שלישי כ"ט בניסן 25 באפריל בין השעות 10 בבוקר ל-6 בערב. למידע נוסף והרשמה התקשרו עכשיו ל-1-750-32-32 1-750-32-32 כי בוגר המרכז האקדמי לב מפרנס בכבוד.
מבצע באופטיקה אלפרין, 69% הנחה על כל החנות. אופטיקה אלפרין.
ירושלים נכנסת להילוך גבוה. טים קארטינג, מסלול הקארטינג הראשון בירושלים, יוצא לדרך. בואו להנות מחוויה מוטורית לכל המשפחה עם המכוניות החדישות בעולם. נורמן 17, קניון לב תלפיות, 077-530-566.
האתר שומר שבת.
עכשיו איתכם, הנפש בראי היהדות, עם הרב אייל אונגר, רב בית הכנסת זכור לאברהם ברעננה, ויושב ראש מרכז הישגים.
שלום, ערב טוב.
שלום, כבוד הרב.
שלום וברכה.
אני שואלת, בבקשה, יש לי בן בגיל 60 עכשיו, לפני שנתיים עזבו אותו מעבודה, פתלו אותו מעבודה. והוא הולך ומתעצבן, הולך ומתעצבן, לא מצא עבודה להגיד שלא עכשיו. כל אחד לא רוצה להכניס אותו בגלל הגיל. והוא התחיל להתמלות, יהיו לו יותר שמן, התחיל יותר עקבנית.
מה הוא רוצה? הוא נעשה יותר שמן אמרת?
כן. הוא, בגלל הסבים שלו, הוא אוכל לא מרגיש. אתה מבין, לכבוד הרב, וגם הוא עצבני הרבה, לא דברי איתו רק צועק, לא מרגיש, אחר כך יגיד, מה עשיתי? למה צעקתי? אני לא יודע מה עשיתי.
כלומר, אם אני מבין אותך נכון, הוא מתוסכל, כועס, ואז לאחר מכן מתחרט ולא מבין למה הוא עשה את זה.
כן, למה הוא צועק בכלל, לא אומר, אני לא יודע מה עשיתי.
טוב, הבנתי. מה השאלה אז?
שאלה מה דבר לכבוד הרב יעיץ לי להירגע אותו. מה יעשה? הוא הולך מנחה הרבה, שחרית, שומע לפעמים את התורה, הולך לשעור תורה, אבל לא מתמיד.
יש לו איך להסתדר כלכלית?
מה זה?
אין לו עבודה והוא בן 60. יש לו איך להסתדר כלכלית? הבנתי. טוב, אז יש לו בעיה של עבודה, יש לו בעיה כלכלית, יש לו משפחה?
נכון.
הבנתי. טוב, אז את שואלת עכשיו, אני בתור אמא, מה אני יכולה לייעץ לו, לעזור לו? זו השאלה.
מה לעזור לו, במה?
לא, השאלה שלך איך אני יכולה לעזור לו. התשובה היא, התשובה היא, מה שאת יכולה לעשות הוא כמה דברים. משהו אחד, חשוב שכאשר את מרגישה שהוא מתפרץ, שהוא כועס, שהוא מתוסכל, אנחנו מבינים אותו, אנחנו מזדהים איתו, אנחנו גם עצובים בשבילו, ואנחנו כמובן מתפללים בשבילו. אבל התגובה הזו, מבחינתך, אסור שהיא תהיה רלוונטית. אם את יכולה לעצור את זה, עוצרים את זה, אם את לא יכולה לעצור את זה, אז לומר לו שאני לא מתכוונת לשמוע או לדבר כאשר אתה כועס, זה גבול שחייב להיות. זה טוב, א', לך, לא להיפגע יותר מדי, ב', זה חשוב לו שידע שיש חיים אחרי הפיתורים, נכון, גם אם יש בעיה כלכלית, גם אם יש בעיה באי יכולת להתקבל לעבודה חדשה בגלל הגיל, שזו בעיה, בעיה אמיתית, אני לא אומר שאין לה פתרון, אבל זו בעיה. ברגע שהאדם הוא נמצא בתוך מערכת של בעיה, חשוב לעזור לו לשים את הבעיה בפרופורציה. איך שמים בעיה בפרופורציה? התשובה היא, ברגע שהוא ידע שנכון, בעיה ישנה, אבל אי אפשר בשם הבעיה להרים את הקול, לצעוק, להתעצבן וכדומה, אז זה עוזר לא רק לך, אלא גם לו. כי למה? הוא מבין שנכון, יש לי בעיה, אבל בשם הבעיה הזו אני לא יכול...
הוא מבין, הרב, הוא מבין.
מבין מה?
הוא מבין, אני רואה אותו כואב לי בלב.
רגע, 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 רגע. הוא מבין, הוא, יש הבדל, יש הבדל בין להבין לבין להפנים. הוא הבין, אבל לפי מה שאת אומרת, ברגע שהוא מרים את הטון וכועס וכדומה, הוא מאפשר לעצמו, לייצר לעצמו זהות של, נקרא לזה אדם קורבן. אני טיפה קיצוני, אבל זה רק בשביל להמחיש את הרעיון. הוא מרשה לעצמו בשם התסכול והאכזבה והכאב, לצעוק, להרים טון, וזה לא פוגע רק בך, זה פוגע גם בו. למה? כי פתאום הוא עובר את הגבולות, הוא מתנהג בהתנהגות שלא הייתה בעבר רגילה אליו, ואז המקום הזה, הוא יותר ויותר הופך את עצמו לחסר אונים. ברגע שיהיה לו גבולות, זה מותר, זה אסור, בסדר, יש תסכול, אבל בשם התסכול לא עושים מה שרוצים, איך שרוצים, כמה שרוצים. זה עוזר לו לשים את התסכול בפרופורציה, בגבול, זה טוב למענו, זה לא טוב רק בשבילך, זה לא טוב רק לסובבים אותו, זה גם לא, אבל זה גם לא, בשביל הבן שלך זה יהיה טוב. זה נקודה אחת.
זה יחד זה עם... הוא יודע, והוא יודע, הוא אומר, למה אני עושה ככה?
הוא לא יודע.
ואני לא רוצה לעשות
לא
יודע. ככה.
זה נקרא לא לדעת.
לא שולט, לא
זה
שולט.
זה נקרא לא לדעת. זה נקרא, הוא מבין מה קרה, אבל בשעת מעשה הוא לא מצליח להשתלט על עצמו, כי הוא לא מפנים
את... הוא יודע.
מצוין. חוכמה לאחר מעשה אומרת שבשעת מעשה... היה שם משהו חסר. מה היה חסר? לא הייתה הפנמה. זהו. אז זה שאדם יש לו ידיעה של אינפורמציה, זה לא אומר שהוא גם מפנים את זה. להפנים זה משהו אחר, את זה אין לו. ולכן אני אומר, זה נקודה חשובה. נקודה נוספת, אפשר גם כן לעזור לו ולסייע לו, ידי כך שאם אפשר לעזור לו עם אדם שמבין בתחום הנפש, שיוכל לעזור לו ולסייע לו, לראות איך אפשר לשפר את היכולות שלו, את הביטחון שלו, את האסרטיביות שלו, את הנוכחות שלו ואת היכולת שלו למצות את היתרונות שיש לו בגיל 60. יש הרבה אנשים שבגיל 60 פתחו את הקריירה שלהם, הקריירה השנייה, השלישית וכאלה שזה התחיל להיות השלבים הטובים ביותר של החיים שלהם. אם תרצי אני יכול לעזור לך בנקודה הזו ולתת לכם יועץ שיוכל לעזור ולסייע בנקודה הזו, יוכל לעזור שעתיים, שלוש, נדע גם כן בעזרת השם שזה יהיה בחינם.
ואיך אני אקבל זה?
אז על הקו, אם תוכלי להישאר מיד אחרי שתרדי מהקו, ודוד זרובבל ייתן לך את מספר הטלפון. בסדר? אני בעזרת השם ידע גם מרכז הישגים להביא לכם יועץ.
שם יעזור. שם יעזור יל חסם נורא.
בעזרת השם.
אנחנו
ננסה... בעזרת השם ננסה לעזור ולמקד אותו בעשייה יעילה ונכונה על ידי אדם נוסף שינסה לתת כלים עזרה וסיוע. אני בעזרת השם אוכל לדאוג לעזור בנקודה הזו. טוב, שלום, ערב טוב.
שלום
וברכה.
ערב טוב. אני רוצה לעזור לביתי.
כן.
היא בת 7.5.
כן.
בכיתה בית, כמובן.
כן.
ויש לה... שמנו לב בזמן האחרון, נגיד, חצי שנה, אולי לפני, זה גם היה אותו דבר, אבל לא היה כל כך קריטי בשבילים. שהיא מאוד נכנסת לכזה מין סוג, זה מילה מאוד... נגיד דיכאון.
כן.
אחרי שנגיד עוזבים פורחים שהיו, כן. שהיה בשבילה בילוי טוב, לא משנה איזה חברה או סבתא או
כן.
חברים שלנו אפילו, ומתי שהם עוזבים, כנראה שנוצר לה, לא יודע, וקום כזה נפשי, שפתאום היא לא רוצה שום דבר, היא לא יכולה שום דבר, נגיד כל מה שמתעסק אותה ומתעסקל אותה, אוי מצאתי עוד פצע ופה כואב לי ואני רוצה לאכול.
אז ו... רגע, אני רגע עוצר אותך. בשביל להבין ולהיות בטוח שנוכל, שאני אוכל גם כן להתמקד. אתה אומר, כאשר מגיעים אורחים, אז היא מתנהגת בצורה רגילה, אבל אחרי שהם עוזבים, היא מגלה סימנים של א', תסכול דיכאון, ב', מתחילה למצוא כל מיני מקומות בגוף שכואב לה.
לא רק בגוף, זה, אני לא רוצה ללכת לשם, אני לא, בעצם כל תגובה שלה היא שלילית.
תראה, מה ש...
לחשות שלנו, לסדר את החדר, לא משנה, כאילו.
תראה, מה שתנסו לדעתי, בפעמים הבאות, אולי לפני שאני אומר מה לעשות בפעמים הבאות, איך היא בשגרה ביום-יום?
יש עוד נושא שסתם היום אני התחלתי לחשוב שבית ספר שהיא חוזרת, אולי זה עוד סביבה, אבל התנהגות קצת דומה. מה היה בבית ספר? שאלה רגילה של כל הורה שילד שלא חוזר. אז שום דבר אני לא שומע על הלימודים עצמם, רק בסדר. אבל רוב השיחות זה זאתי אמרה ככה ו...
הבנתי.
אני נעלבתי וזאתי אני שוב פעם נעלבתי.
הבנתי.
נראה לי שזה מאותו תחום.
הבנתי, אותו דבר. תראה, מה שאני אמליץ לעשות בינתיים בשלב הזה, זה קח לעצמך פרק זמן של חודש, חודש וחצי, לראות אם והיה והיצע הבא היא תוכל לעזור, ולראות שהמצב הוא לא יותר קיצוני. הסבירות רבה שזה יוכל לעזור מה שאמרנו, מה שנאמר עכשיו. מאוד יכול להיות שילדים בהרבה מאוד מקרים, חשוב להם לקבל תשומת לב חיובית, זה דבר מובן, גם מבוגרים, אבל לפעמים כאשר הם מצליחים להשיג תשומת לב שלילית, לא ניכנס עכשיו להסברים למה, אבל יש איזה הסברים למה, אז הם גם כן מוכנים לעשות דברים בשביל לקבל תשומת לב שלילית. זה לא האידיאלי, זה לא כך כדאי, אבל בכל אופן ככה זה קורה. לא משנה כעת למה, זה מעניק להם...
מה המחיר למטרה הזאת?
מעניק להם תחושת כוח, מעניק להם תחושת עוצמה, מעניק להם תחושה של הנה, יש עם מי להתמודד, יש כוח, אפילו רואים את זה בציורים שלהם שהם מציירים, יש איזה כל מיני הסברים, אבל מה שחשוב בינתיים הוא, הם מרוויחים מזה משהו. היות שהם מרוויחים מזה, לכן, הם מנסים פעם פעמיים לראות, הנה כשאני אהיה מסכן ואני אסבול, רגע, פתאום אני אקבל הרבה חום, הרבה אהבה, הרבה תשומת לב, הרבה קשר, אז מה הילד עושה? הוא מתחיל להבין, מצאתי מה הכפתור שמפעיל את רגשות האשמה של ההורים, תסכול להורים, או תשומת לב של ההורים וכדומה. ולכן, מה שחשוב לעשות הוא, כאשר אנחנו רואים התנהגות שלילית, בדיוק הפוך, לא יותר מדי להיכנס. תפשר כמובן, כואב לי הרגל. כואב הרגל לראות שזה באמת כאב, לא כאב, לא לעשות מזה סיפור יותר מדי. אני מרגישה שקר לי, חם לי, מתוסקת, מאוכזבת. אני לא אומר להתעלם לגמרי. להתייחס התייחסות עניינית. ברגע שאנחנו מרגישים שזה יותר מדי, לעצור זהו, לעבור נושא, לעשות כאילו מדברים בטלפון, לזמזם שיר, לדבר עם מישהו אחר. לא משנה מה, העיקר לא להעניק יחס רב מדי. ואז בדיוק הפוך, כאשר היא עושה משהו טוב, אפילו מינימלי, אבל עושה משהו טוב לעודד, לפרגן, לחזק, כי כך על ידי החוויה החיובית אנחנו משמרים את ההתנהגות החיובית שלה.
הבנתי. בסדר, אנחנו ננסה.
בסדר, בהצלחה. שלום, ערב טוב. יש לנו שתי דקות, אז לא נעלה מאזין. אני אומר דוד זרובבל, זה בסדר, לא נעלה. אנחנו רוצים להתייחס בדקה וחצי שיש לנו. אנחנו נתייחס לשאלה, ננסה להתייחס אליה כמה שיותר מהר בדקה. אנשים אומרים שהדתיים הולכים לדעת בשביל להרגיש תחושת ביטחון, מרגישים תחושת השתייכות. האם זה נכון? לא נכון? תשובה. תשובה מצד אחד, יש בזה כמובן נכון, זה גם כן הופיע בספרו של אריך פרום, מנוס מחופש, אנשים מעדיפים קט, דעת, חברה, ולוותר על חופש בשביל הביטחון שלהם. אבל התגובה לכך היא כזו. קודם כל, מה זה משנה, האם זה מעניק ביטחון או לא? קודם כל, הדיון צריך להיות ענייני ולא רגשי. קודם כל, לבדוק את האמיתות של התורה, אם זה אמיתי או לא. אם זה כן, אז מה זה משנה, אם זה מעניק ביטחון או לא? אז זה מעניק ביטחון. אז מה? אבל זה אמיתי. זה דבר ראשון. דבר שני, אז מעבר לתגובה העניינית, גם מי שאומר שדעת מעניקה תחושת ביטחון, האם הוא החכם הגדול שהגיע למסקנה אמריקה? האם הוא לא חי תחת מערכת של אמונות? ונסביר מה הכוונה. אדם שאומר שדת מעניקה ביטחון, הוא בעצם אומר שדת היא לא בודקים אותה, אלא מאמינים בה באמונה עיוורת, ולכן זו אשליית ביטחון. גם לפי התפיסה שלו הוא עושה בדיוק את אותו דבר. ולמה? בשני מישורים. במישור אחד הוא אומר על הדתיים שהם לא חוקרים, בודקים, וכך מאמינים אמונה עיוורת, ואז גם כן ככה הם מאמינים לפלוני ואלמוני. כאילו שהם לא ככה. הוא הרי גם כן מרגיש תחושת ביטחון בעקבות אמונה עיוורת. מה שמלמדים אותו באוניברסיטה, הפילוסופיה, הפסיכולוגיה, המדעים, בכל תחום. עוד כמה שנים ימצאו שזה לא השיטה, שזה לא הגישה, זה לא בדיוק מתאים לתקופה הזו, זו תקופה אחרת. בכל...
מבצע באופטיקה אלפרין, 69% הנחה על כל החנות. אופטיקה אלפרין.
משרד התחבורה גאה להכריז, רכב חדש, לוחית חדשה בשמונה ספרות.
בשמונה ספרות? את מי זה מעניין?
זה מעניין את משאבי האנוש במשרד שלך, שלא יוכלו לתת לך החזר הוצאות רכב. זה מעניין את אנשי ה-IT שצריכים לעדכן את התוכנות. זה מעניין את...
הבנתי, מעניין.
אם יש לך מערכת מחשוב המשתמשת במספרי רישוי הרכב, כדאי שזה יעניין אותך. השנה יעלו אלפי כלי רכב חדשים לכביש, ולהם לוחית רישוי בשמונה ספרות. היה מוכן לשינוי. משרד התחבורה, mot.gov.il.
תשמע! אתה חייב לעבוד בפרסום ויחסי ציבור.
שומע את המשפט הזה הרבה? שלום, כאן איתן דופקין, מנהל השלוחה החרדית של הבית ספר. אם תמיד חלמת להשתלב בעולם המרתק של פרסום ויחסי ציבור כמו הבוגרים שלנו, בוא ללמוד בקורס המוביל בישראל בבית הספר של איגוד חברות הפרסום. ההרשמה למחזור 10 בעיצומה. מלגות לזכאים.
לפרטים והרשמה חייגו כעת 03-579-2111. הבית ספר של איגוד חברות הפרסום. 03-579-2111.
הגעתם לגיל 50? החניכיים שלכם בסכנה. ויכול להיות שאתם בכלל לא מרגישים. 80% מהישראלים סובלים ממחלת חניכיים, רובם מרגישים אותה רק כשמאוחר מדי. אז אם הגעתם לגיל 50, כללית סמייל מזמינה אתכם לבדיקת אבחון כוללת חינם. הבדיקה יכולה לחסוך מכם הרבה כאבים והרבה מאוד כסף. פרטים באתר ומרפאות כללית סמייל.
תלמד, תעבוד, תתפרנס בכבוד. המרכז האקדמי לב מזמין אותך ליום ייעוץ אישי ביום שלישי כ"ט בניסן 25 באפריל בין השעות 10 בבוקר ל-6 בערב. למידע נוסף והרשמה התקשרו עכשיו ל-1-750-32-32 1-750-32-32. כי בוגר המרכז האקדמי לב מפרנס בכבוד.
חכם, מה הוא אומר? שאפשר לנצח את הסטטיסטיקה, שאפשר לעבור את חופשת הפסח בשלום. פחות הרוגים ופצועים בתאונות הדרכים, ויותר תשומת לב לכל נסיעה. בפסח הזה, בואו נוכיח שכולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים לחזור הביתה בשלום. לא צריך לעשות הרבה. אם נתכנן את מסלול הנסיעה מראש, ונדאג לתעסוקה לילדים בזמן הנהיגה, דיינו. הפסח הזה, כולנו נלחמים על החיים. הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
18,000 שקלים בחודש? גם אתה יכול להרוויח משכורת כזו. הצטרף לנבחרת התלמידים במכינה לתואר ראשון בניהול לוגיסטיקה וכלכלה, ועלה על הדרך למקצועות הניהול הבכיר. צלצל עכשיו לקמפוס החרדי באוניברסיטת בר אילן. 03-738-4272.
שלום, כאן אריאל ברמן. גם בין ישיבת ליינאפ לבין השידור החי, אני אוהב להישאר מחובר. ותן חלקנו מאפשר 5 דקות לימוד עצמי של משנה יומית, הלכה ואגדת מהגמרה.
ותן חלקנו ספרון חודשי עד הבית. לחודש התנסות חינם התקשרו. כוכבית 3029. ותן חלקנו כוכבית 3029.
הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים מזכירה. רוכב אופנוע, שים לב לרכב המגיע מימין ומולך.
בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי. דברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
חדשות כל חי, השעה 12.
לילה טוב, שלום רב באולפן ישראל בן צבי. הרב הראשי לישראל הגאון הרב דוד לאו תוקף הרב בחריפות את פסיקת בגץ בעניין המרכולים בתל אביב, ואומר כי הפסיקה עלולה להוביל לרמיסת קדושת השבת במרחב הציבורי בארץ ישראל. אני קורא, אומר הרב לאו, לגורמי החקיקה לפעול בהקדם האפשרי לתיקון החוק שיאפשר את המשך קיומה הפומבי וקדושתה של השבת בכל ערי ישראל. שבו שעס השר ידרי